לחיים תמימים, אנחנו מתוועדים עכשיו לרגל היום של כוח ניסון, השיחה ששמענו מהרבה לפני 29 שנה, שהרידה את אמות הסיפים, הרידה את הלבבות של חסידים ששמעו את השיחה באותו שעה, או ששמעו את זה כמה שעות אחר כך, וגרמה מה שנקרא להלם אצל חסידים, ובמחשבות מה עוד אפשר לעשות כדי שהרצון של הרבה יתממש. וחשוב להבהיר שאנחנו כעת מתוועדים, זה לא התוועדות שהיא כמו כמו הרבה התוועדויות שאנחנו נוהגים בימים מיוחדים, כמו ימי דפגרה, שזה ימי הילולה או ימי הולדת, חג הגאולה, והתוועדויות נוספות שקשורות בתאריך מסוים, שההתעוררות של אותו היום והעניין של אותו היום נמשך באותו יום, אנחנו חוזר ומתעורר בשנה הבאה. כמו כל תאריך מיוחד, שיש את היום המיוחד שהאור של אותו יום מאיר באותו יום, הוא משפיע כמובן על החיים של חסיד לכל השנה, אבל ההתעוררות היא לאותו יום בלבד. כשמדובר על שיחה של כוח ניסון, מדובר בעצם על עניין שהוא אמור להיות עצמנו חקוק רגע רגע שעה שעה עד ביאת משיח צדקנו, שאנחנו צריכים לשלוט את הרגע הזה כדי לפעול את העניין שהרבי מדבר עליו. זה לא חוגגים פה איזה יום זיכרון לכוח ניסון, או עושים צפירה, או מעלים איזה משואה, או איזשהו עניין כדי להזכיר מה היה בכוח ניסון, וכל שנה יגיע כוח ניסון, אנחנו נזכיר ביום הזיכרון את כוח ניסון, חופכת ניסון, ואת האלם שחסידים היה להם באותו יום. שחסיד החיים שלו מלאים בתוכן אחד ויחיד, שהרצון של הרבי יתמלא, שהרצון של הרבי יתממש, שהרצון של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם תתממש. אז הוא לא נחל, כל המחשבה שלו היא רק דבר אחד, איך הרצון של הרבי יתממש. ובכוח ניסון הרבי אמרנו מילים שזעזעו אותנו, שהרבי אמרנו כל מה שעשיתי במשך השנים, אז לא הצליחו לפעול את העניין של ביאת משיח צדקנו. הרבי אומר, לי כבר אין מה לעשות. נתאר לעצמנו מה הפירוש הזה, כל השעות האינסופיות של ההתוועדויות, השעות האינסופיות שהרבי הגיע בשבילנו לקוטיסיכס, שהרבי אמר מהימורים, והגיע לנו מהימורים, והשעות שיהודים וחסידים ואינם יהודים הגיעו לרבי ביחידות, והרבי דיבר איתם, בורר אותם על עניינים שהכל מוביל לנקודה אחת, עניין של ביאת משיח צדקנו. וכל השאל גרי שעות שאנחנו מכירים מאין סוף ספרים וחוברות וארכיונים של כתבי הקודש וארכיונים של התוועדויות ואם בווידאו ואם בהודיו, כל השעות האלה הרבי אומר, הכל הלב ולריק, כאילו בלי אין אותו מה לעשות. עכשיו הכל מוטל בידינו, בידינו שלנו, עשו כל השעות ביכולתכם. הקריאה הזאת של הרבי זה דבר שחייב להדד במוח שלנו, והוא מהדד בנו במוח כל הזמן. מה אנחנו עושים כדי שהרצון של הרבי יתממש, שהרצון של הרבי יבוא לידי פועל? וחשוב גם כן להזכיר שלמעשה בתוכן מה שהרבי דיבר בחופכי סניסון, התוכן של הדברים הוא לא ממש חדש. כי התוכן של הדברים בעצם הרבי כבר דיבר דברים דומים לזה, שהתוכן שלהם דומה בפורים תושם יום זין. כן, רוב החורים המתמימים מכירים את השיחה של פורים תושם יום זין, שהרב מדבר בפורים תושם יום זין, איך שהוא התייגע להבין מדוע עוד לא נפל העניין של ביאת משיח צדקנו. וכמה שהוא התייגע, הוא לא מצא שום תירוץ איך שאחרי שקולו כל הקיצין, וקולו כל הקיצין בפשטוס, ועדיין לא נפל העניין של ביאת משיח צדקנו. והרב אומר שהדבר היחיד שעלה, שכנראה שצריכים להעביר את הדברים, שאומנם הנוסי הוא הכל, והנוסי הוא פועל בתוך הדברים, מה שמשל, הנוסי פועל את כל העניינים, אבל היות ועדיין משיח צדקנו לא הגיע, כנראה שהגיע הזמן להעביר את הדברים על הכל. מהנוסי הוא הכל, להעביר את הדברים על הכל. את האחריות לעניין של אביב משיח צדקנו, זה צריך לעבור לכלל החסידים, לכלל ישראל. אז למעשה התוכן הזה כבר הרב אמר דיבר אותו בפורים, ובמשך השיחה שם הרב כביכול מסביר, לא כביכול, הרב מסביר שזה לא דומה למה שכבר דבר כזה קרה בהיסטוריה של עם ישראל, שנתנו את האחריות לעם ישראל, כמו ישע בן הלו, שהוא הסיר את הגדרות ואת מה שהפריע לעם ישראל לעלות לירושלים, לענות לרגל, ושזה היה בידי המלאכים שלפני זה, מלכי ישראל, שלא נתנו לעם ישראל לעלות לירושלים, לעלות לרגל, וישע בן הלו הגיע והוריד את הגדרות כדי שיוכלו לעלות לרגל. וישע בן הלו נענש על זה. מדוע? כי הוא הוריד את האחריות ממנו, את האחריות לזה שעם ישראל לא יכולים לעלות לירושלים, הוא הוריד את האחריות ממנו, והעביר אותה לעם ישראל. הרי מסביר שלא דומה בכלל. הרי מסביר שכאן זה לא בא פה לא להוריד את האחריות, אלא פשוט עד הרבה, כאשר רואים שמאיזושהי סיבה כל השפועלים עדיין לא הגיע ביד משיח תתקנו, והם מתייגים, הרי אומרים, שרמי מתייגע, להבין מדוע לא הצליחו עדיין לפעול ביד משיח תתקנו, זה הדבר היחיד שמצא לנכון. ולכן הרב אומר, עכשיו זה עובר על כלל החסידים, על כלל ישראל, האחריות להביא משיח תתקנו. למעשה בעצם יוצא שהתוכן של הדברים כבר הרב דיבר אותם בפורים טוב שמים ליין. וגם כשהרב אמר אותם בפורים טוב שמים ליין, ודאי שזה מאוד מאוד עורר, אבל את העוצמה של הדברים שדיבר הרב דיבר בחוף חס ניסון זה באופן אחר לגמרי. כי בחוף חס ניסון, הרב דיבר באופן כזה שאמר שכל שאני יותר אין לי מה לעשות, הרב כביכול מרים ידיים כאילו, אין לי יותר מה לעשות, אני לא יודע מה לעשות יותר. עכשיו אתם תעשו מה שכל אחד ביכולתכם. במובן מסוים זה מזכיר לי קצת את הסגנון שהרב רייץ באחת השנים בערב ראש השונה שלח לומר לחסידים. שבמשל הידוע שתקיע שופר של ראש השונה, אז כולם יודעים שתקיע שופר של ראש השונה זה הרצון לשוב אל המלך, זה הצעקה שצועקים אבו אבו אצילני, ובתוכן הזה של הצעקה שבראש השונה אבו אבו אצילני יש שתי נקודות. יש שני נקודות, נקודה אחת זה התוכן של הדברים, שזה התוכן של הרצון של הבן שהוא רוצה לעבור חברה אל אבא שלו ולהיות עם אבי והמלך בארמון המלוכה וליהנות מלהיות תחת קורת גג של אבי והמלך עם כל המשתמע. ויש פרט שני בעניין הזה שזה הצעקה שמגיעה מעומק הלב של הבן שהוא צועק אבו אבו אצילני. אני חושב שגם בעניין של קריח ניסון בפורי חופכי ניסון, אז התוכן של הדברים הרבי כבר דיבר בפורים טוב שמים זין, אבל כמו שהרבי היה צמר חסידים שבעיקר שמגיע ראש השונה זה לא כל כך התוכן והצעקה של התוכן של ההבנה של הביני, זה הצעקה, זה הגשרי, זה שאי אפשר ככה להם, שהוא לא מוכן להמשיך בצורה הזאת, הוא צועק מעומק פנימיות לבבו, הוא אומר אני רוצה לבוא חזרה אל אבי המלך. אז על דרך זה לא אפשר לומר, לא צריך לעשות הרבה דימויים, כי מי שהיה ושמע ואחרי זה שמע בהקלטה וראה בווידאו, הוא רואה את הכאב הפנימי והצעקה הפנימית שהרבי מדבר בחופכי ניסן. אבל לא כל כך התוכן מה שהרבי מעביר לנו את האחריות, אלא זה הצעקה שהרבי צועק שלא מופרך שיעבור עוד יום, או מופרך שיעבור עוד יומיים, ויהיה לא יביא שביעת משך צדקנו. הוא אומר שזה לא אכפת לאף אחד כביכול. ועוד אחרי כל השיחה, כולם יודעים מה שהרבי אמר לו, גם לנגורר יאללה בשלום, שהרבי אמר לו שכל מה שהוא דיבר זה לאבל ולריק. אז התוכן זה עניין אחד, אבל הצעקה והכאב הפנימי, מה שהרבי מעביר, שאין לי את מה לעשות, זה בידיים שלכם. זה בעצם עיקר העניין שהוא מעדד באוזניים שלנו, והוא אמור ללכת איתנו עד הרגע של ההתגלות של הרבי. וזה לא, לא עניין של שעושים איזה יום זיכרון, או שעושים מעלים זיכרונות ומספרים סיפורים, אם זה יום מילולה, אם זה סיפור המאסר והגאולה, או משהו אחר. זה דבר שהוא נמצא, שהוא רוח אפינו, הוא הנקודה שמקשרת אותנו עם הרבי, הנקודה שמקשרת אותנו עם הקדוש ברוך הוא, שהעניין שלנו זה לעניין של להביא את העניין של דעת משיח צדקנו, ואנחנו צריכים להתעקש עליו. הנקודה הראשונה שצריך לדעת שמגיע חופכס ניסון, שבעצם חופכס ניסון זה לא נמצא באתר של חופכס ניסון, אלא כל יום ויום יש את החופכס ניסון שלו, שזה הרגע שקיים איתו בבוקר, וכל רגע ורגע שאנחנו חושבים לרגע, שאנחנו ברגע פנוי שאנחנו לא עושים בו משהו, אנחנו חושבים מה צריך לעשות, אז השיחה הזאת היא אמורה לעמוד במחשבה שלנו כל הזמן. יחד עם זה, צריכים לזכור שאחרי השיחה החדקה הזאת והמרעידה הזאת, מיד בשבת תזריע מצויו ובשבתות שאחרי זה, הרי בעבר שלב לדבר על עניינים של הגאולה השלמה כדבר עכשווי, כדבר שכבר קורה, בפרט אחרי העניין של, העניין של, של השלימות של מלכוס שבתפארת, שבספי הסוהימר, וכבר הרי בתחיל לדבר על, בהמשך על, על, על העבודה שהיא מביאה את הגאולה ומזרדת את הגאולה, ובהמשך שהגאולה כבר נמצאת כאן והיא עכשווית והיא מזומנת לידינו, ואנחנו רק צריכים לעשות עוד פעולה אחת כדי לעשות את זה בפועל ממש, שזה אומר שמהזעקה ומהכאב הפנימי לא נשארים עם כאב פנימי. הכאב הזה חייב להוביל אותנו הלאה, וחייב לגרום לנו שאנחנו נהיה בכל רגע ורגע מוכנים להתגלות של הרבי תקף ומיד ממש. יש לי סיפור שקצת מה שנקרא ממחיש מה זה להיות מזומן, איך תפיסה פשוטה של איש פשוט, לא של משכילים שלומדים ומפלפלים בשיחה של הרבי ומנסים להגיד כל מיני קווצ'ים, אלא פשוט לקחת את הדברים של הרבי בפשטות ולהיות מוכנים לדאוג לעצמנו ולסביבה שלנו ולמשפחה שלנו, שאנחנו נהיה מוכנים לקבל פני משיח צדקנו. שמעתי סיפור מרב משה שמואל אשכנזי עליו השלום, באיזושהי הזדמנות שמעתי ממנו סיפור שממחיש את הנקודה הזאת, איך אנחנו צריכים באמת להיות מוכנים לעניין של ביאת משיח בפשטות. הוא סיפר שבזמנו, כשבנו את המעון עולים בכפר חב"ד, אז הגיעו, זה היה מה שנקרא כפשוטו כן הוא, שהמעון עולים, אז היה, היום במעון יש כל מיני מוסדות שונים ועסקים שונים, אבל אולי עדיין גרים בו גם כן, אבל בכל אופן היה כפשוטו, אז היה שהגיעו עולים מארצות שונות שלא היה להם מקום לגור, הגיעו אנשים בודדים או אפילו משפחות, הגיעו מרוסיה או גם ממקומות אחרים, ואיך שהוא הגיעו יפנו אותם למעון עולים בכפר חב"ד שבו הם השתכנו. בין האנשים, כמו שאמרתי, היו גם כן, כמו שהרב שלנו סיפר, היו גם כן אנשים בודדים שעלו מרוסיה, שהם הגיעו מה שנקרא אדם כוחם במותנם או קצת יותר מבוגרים, אבל הגיעו בודדים בגלל סיבות שונות. ואומר, באחד החדרים, אחד הדירות במעון עולים, היו שגרים שני אנשים בודדים שעלו מרוסיה ובאו ביחד באותו חדר. וככה עברו שנים, לא יודע כמה, עברו שנים, והם התחילו להזדקן. ואחד מהאנשים האלה, מהבודדים האלה, שהיה גר באותו דירה, הרגיש שכוחותיו אוזלים ולאט לאט הוא נחלש, והוא הרגיש כבר את מה שנקרא, את המעבר לא למשיקול היטוב. הוא התחיל עכשיו עם עצמו, מה לעשות עם עצמו, הוא בודד, היו לו כנראה קצת נכסים, כל פנים היה לו ממון, שהוא צבר במשך השנים, שאלה אותו מרוסיה, והוא אמר, אני הולך לקבר, ומה יהיה עם הכסף הזה, מה יצא מזה? אני אעשה את זה משהו טוב לזכרי. אז הוא ביקש שיבקשו את העם של כפר חב"ד, את העם של שמואל אשכנזי, יבוא ולבקר אותו, הוא רוצה לדבר איתו. טוב, הרב אשכנזי שמע, הגיע, וככה הוא מדבר איתו על זה שהוא מרגיש שהוא חלש, ושיש לו כספים, ואין לו מה לעשות עם זה. הוא היה מאוד מאוד רוצה שהכסף שנשאר יקימו בזה חדר, או חדר או בבית כנסת, או בחדר של, של הילדים, אני לא זוכר את הפרט הזה, ושכל הלימוד תורה והתפילות שיהיו באותו חדר יהיו לזכותו. אמרנו שהרב אשכנזי מילא את בקשתו, והלכו ובנו באיזה חדר, או קנו איזה חדר, ואחרי שהוא הסתלק, אותו יהודי, הכסף שנשאר קנו איתו באמת, איזשהו בנו או קנו איזשהו חדר כדי שכל העניינים יהיו לעילוי נשמתו. כך עבר זמן, ואחרי כמה זמן הרב אשכנזי שומע שהחבר שלו שהיה בחדר, שהוא נשאר כרגע לבדו, עוד יהודי בודד שעלה מרוסיה, גם הוא נחלש וכוחו כבר לא איתו, ויום ליום הוא נחלש, עד כדי כך שגם כן הייתה איזושהי אחות שהייתה מטפלת בו, עוזרת לו לדברים הבסיסיים היומיומיים שצריך. והרב אשכנזי מספר שהיו כמה שידעו על היהודי הזה, שכשהוא עלה מרוסיה הוא הביא איתו שק, מה שנקרא כמו באגדות, שק עם מטבעות זהב. מי שיודע, לפי הסיפורים, וגם כך שמענו גם כן מחסידים, מרי מנדל ועוד חסידים של אותו תקופה, שכאשר עלתה, כאשר עלה השלטון הקומוניסטי, ואנשים בעלי ממון, בעלי נכסים, ידעו שהולכים לקחת להם את, את הנכסים, והשלטון גם כן הודיע שכל מי שיש לו נכסים חייב להעביר את זה לשלטונות, ומעכשיו ואילך הכל תהיה קופה אחת, הכסף תהיה קופה אחת ציבורי של כל הקהל כולו, ולא יהיה עשירים ולא יהיה עניים, וכולם יהיו אותו דבר. היו אנשים שאת כל החיים שלהם השקיעו בנכסים ובעסקים, והיו בעלי ממון, ולא יכלו לחשוב שכל מה שהם השקיעו שנים, ירושות של ירושות וכל מיני כאלה דברים, יעברו לידי השלטון, לידי השלטון על, בלי שום סיבה. מה שעשו, הרבה אנשים לקחו את הכסף שלהם וקנו בו מטבעות זהב, ואת המטבעות הזהב האלה הם יחביאו במקומות שונים, במקומות מסתור, שברגע האמת הם יוכלו להוציא אותם ולחזור חברה למצב, למעמד שלהם, בהתאם למה שיש להם. אותו יהודי גם כן היה לו כנראה כספים שהוא קיבל בירושה או מעבודה, וכשהוא שמע מה הולך עם מה, את הבשורות ואת הדרישה של השלטון הקומוניסטי, הוא לקח את הכספים שהיה לו וקנה בהם מטבעות זהב. מטבעות האלה, כל מטבע היה לו ערך מאוד מאוד רב, ובזה בעצם החליפו את, את כל הערכים הכספי שלהם בדברים שאפשר לשמור אותם גם במקום קטן. כשהוא עלה לארץ, את השק הזה הוא הוציא מאיפשהו, ועלה איתו לארץ. וכך היו כמה שידעו שיש לו שק עם מטבעות זהב, ממש כמו באגדות. גם הרב אשכנזי שמע על הדבר הזה. וכשהוא שמע שהיהודי הזה, מה שנקרא, נחלש, ומי יודע כמה ימים הוא נשאר לו, החשבה הזאת היא שהכסף הזה, או שאף אחד לא ידע עליו, או שמישהו ישים את ידו על הכסף הזה, והיהודי הזה לא יהיה שום זכר, החליט לבקש ממנו לעשות מה שעשה החבר שלו. הוא הגיע לבקר אותו וביקש לדבר איתו ביחידות. הוא אמר, תשמע רבי, תראה, אתה חיים שלך, אתה יודע, אתה לא מרגיש טוב, אף אחד איתנו לא יודע מתי תחזיר את נשמתך, ולך יש הרי שק של מטבעות זהב, כדאי שתמכור אותם, תחליף אותם בכסף ותתן את זה למישהו, שכאשר אתה תסתלק מן העולם יוכלו בכסף הזה להקים איזשהו חדר או בית כנסת, שכל התפילות ולימוד התורה יהיו לזכרך. אז היהודי הזה היה כיהודי ככה פיקח, מצד אחד, מצד שני גם כן עלו תמימות מאוד תמים, הוא אהב לו, הוא נענע בראש שלו, ימינה ושמאלה, ולא, אני לא מוכן לתת את הכסף שלי. אני לא מוכן לתת את המדינות האלה. אז אותו אהב, למה, מה יהיה עם זה? מה יהיה עם הכסף הזה? מישהו יעלה על זה, וסתם, ואתה לא יהיה לך שום דבר, לא יזכרו אותך. אומר לו, אני מבקש שכאשר אני אסתלק, יקברו אותי ביחד עם השק מטבעות הזה. שאלה אותו הרב, מה תעשו עם המטבעות זהב האלה? מה? בקבר הרי אין עסקים, ואין שום דבר. לא תוכל לא לקנות, לא למכור, ולא כלום. כל החיים הפיזיים שנמצאים באדמה אין להם שום משמעות. אז מה אתה צריך את זה? אמר לו, פה מגיע כל הנקודה של הסיפור, ונקודה מאוד תמימה ופשוטה של יהודי פשוט. מצד אחד יהודי פשוט, מצד יהודי מה שנקרא קפיטנטי גם כן. אומר לרב אשכנזי, אני מאמין הרי בתחיית המתים. אני ימות ויפטר מן העולם, ויקבירו אותי, אבל אנחנו הרי מאמינים בתחיית המתים, באיזשהו שעה בבוא משך צדקנו, ואנחנו נתעורר לתחייה ונקום מאפר. עכשיו אני, כשאני אקום מאפר, אני אהיה עורמן, איש אני. היא לא יהיה לי כלום. כדי שאני אוכל להתחיל להתעסק משהו במסחר, שיהיה לי מה לחיות, לאכול, לשתות, לעשות עסקים, להצליח בחיים, אני צריך להתחיל עם משהו. אני רוצה להתחיל עם המטבעות זהב האלה שיש לי. עם זה אני צריך להתחיל. ולכן אני רוצה את המטבעות האלה שילכו איתי. למעשה הוא לא הסכים, והוא ככה ימין, הוא אומר, בפשטות ובתמימות, אני צריך שזה ילך איתי כדי שנתחיל את העסקים שלי מחדש בצורה, בקרקה שלי במשיח. למעשה כנראה שהוא נפטר, ואומרים שאותו האחות שטיפלה בו היא לקחה את הכסף וכו'. ובנוגע אלינו, מה שספרו, מה שנוגע אלינו, מצד אחד, הזעקה הזאת של הרבי והמוסאי הזה ומה שהרבי אומר שכל העבודה שהוא עבד עד עכשיו לא, הוא לא פעל שום דבר ואין לו אותו מה לפעול והרבי מעביר את העבודה אלינו ואנחנו עם זה צריכים מה שנקרא ללכת עם הקריאה הזאת של הרבי עם ההתוועדויות שהרבי אמר אחרי השיחה הזאת ושיחות שכבר הרבי דיבר על תקופה שכבר נפעלו העניינים של משיח צדקנו, ובשל הרבי דיבר אחרי זה בשיחות של נ"א ונ"ב, בית, שהדבר תלוי למשיח צדקנו עצמו, משיח, שור הבא, ולוויתן, ויהיה לנו משומו. שתי התנועות האלה, מצד אחד התנועה הזאת של המרירות, שהרבי דיבר את השיחה הזאת בסוף חודש ניסן, חודש שבו להסידין נגואל, דווקא בגלל המקום הגבוה הזה שהיינו בו חודש ניסן, שאנחנו, שאנחנו ביום יום שלחות, איתו הולכים ופועלים ומביאים את המשיח לחיים הפרטיים ביום יום. ושיהיה לנו מזומן שהשיחה הזאת של המרירות הזאת, שבאה דווקא אחרי הימים המיוחדים של חודש ניסן. ומצד שני, יהיה לנו שכבר התחילו העניינים של הגאולה השלמה, כבר התחילו יורדים לעולם, זה בעצם המיוחד לשיחות של הדבר מלכוס, של השיחות של נאי אפלון בייזי, שהרבא מדבר על ענייני גאולה, שענייני גאולה משיח שהם מזרזים את הגאולה, אלא זה כבר נמצא בעולם, זה כבר פועל בעולם, זה כבר פועל ישועס בקרב האורץ. שתי התנועות האלה של המרירות, שהיא מרירות לא לשם המרירות, אלא לשם הפעולות שבאות אחרי זה, ואחרי זה הבשורה שאנחנו כבר תקף מיד בעניין שמתקרבים לעניין של בעס משיח, זה צריכים ללכת מזומן כל הזמן ולא להרפות. במילים פשוטות, העבודה שהרבי מדבר עליה, אז כמובן זה עבודה של כל העניינים של תרב ומצווס, עניינים של התקשרות לרבי, אבל ועוד ועיקר מה שהרבי אומר בדמרחוס של השבוע, שעיקר העניין זה המרחוס של בתפארת, שזה העניין של לימוד ענייני גאולה משיח. ולימוד ענייני גאולה ומשיח לא רק כתור בתור סגולה, שזה איזו סגולה שפועלת את העניין של ביאת משיח צדקנו, אלא פשוט לחיות את העניינים של גאולה ומשיח, לחיות, להרגיש שאנחנו בתוך הגאולה כבר, לחיות את העניינים האלה של הביאורים והעניינים שמבוארים בלקוטי סיכס של הרבי, כמו שהרבי אומר, במקורות, עוד לפני זה, בעניינים שקשורים לביאת משיח צדקנו, ולדבר עליהם, ללמוד את זה בעצמנו, ללמוד את זה בעשור, או כמו שהרב אמר, שזה פועל עוד יותר בתחושה וברגש, בנושאים שמדברים עליהם, שעניין של ביאת משיח צדקנו, והעניינים שיהיו בביאת משיח צדקנו. ואמור לפעול על עצמי, על המחשוב הדיבור המייצר שלנו. זה העניין שאנחנו צריכים להיות מונחים בו, לא להרפות בו, לא להרפות ממנו. אני רוצה לסיים בעוד סיפור אחד כדי לחדד את הנקודה הזאת, שאנחנו בעצם לא עושים איזושהי פעולה שבנוגע לתקופה שלנו צריכים להתעסק עם עניין הגיעו לו משיח. לעד שלא יהיה בפועל הרצון של הרבה, ועניין של הרבה שהרבה דיבר בהסדר השביעי, שזה העניין של התגלות הרבה מלך המשיח בפשטות, אנחנו לא יכולים להרפות, אנחנו לא יכולים לומר, עשיתי הרבה פעולות, וניסיתי כל מיני דברים, ואני את החלק שלי כבר עשיתי, ואני גם ממשיך לעשות, אבל התוצאות, בידי הקדוש ברוך הוא, אין לי מה לעשות. הגישה שלנו צריכה להיות שאנחנו לא מבטרים, ולא ממשיכים להילחם עד שנגיע אל המטרה. נקודה הזאת אני רוצה לספר סיפור שקראתי, לא שמעתי אותו, לא קראתי אותו, סיפור שאותו סיפר האדמור מטולנה. הוא אמר שאת הסיפור הזה הוא שמע אותו בשנת תופשי ממלף מבעל המעשה בעצמו. בעל המעשה היה יהודי שהוא אומנם לא היה חבדניק, אבל היה קשור לחבד בעבר על כל פנים. הוא התגורר בניו ג'רזי. יום אחד הוא קיבל פנייה מידיד שלו, היהודי הזה שהוא לא חבדניק, קיבל פנייה מידיד שלו שהוא היה חסיד חבד. היה ידיד החבדניק יום אחד פוגש אותו ואומר לו שהוא פגש אחד מהמזכירים של הרבי, והמזכיר של הרבי התעניין אצלו על אותו, על, בנוגע על אותו יהודי שגר בניו ג'רזי שהוא לא חבדניק, מה קורה איתו, מה שלמה, אם הוא מכיר אותו, אם הוא גר בשכנות שלו. החבדניק אומר, כן, אני מכיר אותו. אז אמר לו המזכיר של הרבי, תמסור לו, כך אומר המזכיר, תמסור לו שאני התעניינתי אודותיו, כך אומר אותו, כך אומר המזכיר לחבדניק. אז אותו יהודי חוסד חבד אומר לחבר שלו, היהודי, השכן שלו, נודע לך שאם המזכיר אומר לי שהרבי שאני מתעניין בשלומו של אותו ידיד, זה לא שהמזכיר מתעניין בשלומו של הידיד, אלא הרבי בעצמו מתעניין בך. כדאי לך שכאשר תזדמן ל-770 לניו יורק, תיכנס ל-770 ותברר למה הרבי מתעניין בך. האיש הזה לא היה חבדניק, הוא היה מקור, הוא עשה צדה מחבד אבל לא חבדניק. הוא אמר שאין לו כוח להגיע ל-770. אבל הוא מוכן לשלם לעצמו את מספר הטלפון של המזכיר ולהתקשר אליו. הוא לקח מספר טלפון והתקשר אל המזכיר. ולפני המזכיר, שמעתי שאתה מתעניין אודותיי, רציתי לדעת במה דברים אמורים. אומר לו המזכיר ככה, הרבי אמר שבאזור שלך יש בית ספר יהודי שעומד להיסגר בגלל שיש מספר מועט של תלמידים ושלא מצדיק להחזיק את הבית ספר הזה. אבל להיות שאתה איש חינוך ואתה מכהן כבר כמנהל של בית ספר אחר, כדאי שתקבל על עצמך את הניהול של הבית ספר הזה. האיש הזה שלא היה חסיד חב"ד ולא קשור לחב"ד, מאוד הופתע ומה שהמזכיר אומר לו. הוא ענה למזכיר, הרי הבית ספר הזה שייך לחוג שאני לא שייך אליו, ולא מתאים לי להיות מנהל של הבית ספר הזה. המזכיר הבהיר לו, תשמע, הרי אני מצפה ממך שאתה תעשה את זה. את התירוצים שיש לך בשק של התירוצים, תוכל לומר לרבי בעצמו, אם אתה רוצה. היהודי הזה אומר לא יחבא, אני קרא, כשהוא שמע שהרבי רוצה שהוא יהיה אחראי על הבית ספר, הוא לא רצה במודע לעשות נגד הבקשה של הרבי. הוא החליט לנסוע לרבי ולשוחח איתו על הבעיות שיש לו בעניין, וזה שהוא לא מוכן לקחת את הניהול של הבית ספר על עצמו. הוא נכנס אל הרבי והביא איתו את המכתב, שבו הוא כתב 18 טעמים מדוע הרעיון לא מעשי. הרבי קרא את המכתב, ועד הרבי אמר לו, האם בגלל חי הסיבות שאתה כתבת, כדאי שחי יהודים יפסידו את החיות היהודית שלהם? ועד הרבי אמר לו, אם תקבל על עצמך את התפקיד, בוודאי ירחיב לך אלוקים מבחינת הזמן והיכולת. וככה היה. כמו שהרב אמר, זה מה שהוא עשה. הוא נכנס לפעול בבית ספר, בחיות גדולה, הוא הביא שזאת המשימה שהרבי מטיל עליו, והוא לא יכול לזלזל בה. במשך הזמן הוא פיתח את בית ספר, הגדיל את המספר של התלמידים פי 3, ברוך השם הוא זכה להצלחה מאוד גדולה. ככה הרב זמן, ואחרי זמן הוא פוגש את היריד החבניק שלו, ושאומר לו, תגיד, איך אני יכול לבשר לרבי ולספר לרבי על ההצלחה של הבית ספר? אז הידיד החבניק אומר לו, תכתוב לרבי מכתב, תתאר את ההצלחה הגדולה, וזהו. וכך הוא במתעשה. הוא קטע לרבי מכתב, ותראה את ההצלחות המסחררות לדעתו, וחיכה לתשובה מהרבי. אחרי תקופה, הרבי החזיר את המכתב המקורי, והרבי לפני על המילה שהוא כתב, הצלחתי, הרבי עושה סימן שאלה, והוסיף את המילים בברוכו לבשור סטייס. האיש הזה לא הבין את המשמעות של הסימן שאלה. הוא ביקש מהידיד לברר עבורו את העניין. אז הידיד הזה, החבן נקציע לו, אתה יודע מה, אני לא יודע להסביר. תכנס ליחידס, תשאל את הרבי בעצמך. הוא נרשם בתור ליחידס, נקבע תאריך כמובן לתאריך מאוד רחוק. סוף סוף הגיע תור שלו. כשנכנס והגיע לרבי, אז הוא אמר לרבי, מה זה סימן שאלה? למילה הצלחתי. אז הרבי אמר לו, האם לזה קוראים הצלחה? הרי בעיר הזאת גרים כך וכך יהודים. ביניהם כל כך הרבה ילדים שהולכים לפאבליק סקול, בית ספר עממי. והם בכלל יודעים מה זה יהדות. האם כמה עשרות ילדים שעומדים במוסד החינוך שלך נקראים הצלחה? האיש הזה לא היה חסיד, הוא לא קיבל מה שהרבי אומר. הוא טען, אבל רבי, האם כל מה שעשיתי זה לא נקרא הצלחה? רבי אמר לו במשפט, שזה המשפט שהוא מעדד, צריך לעדד בו, גם כן אצלנו באוזניים. אמר, הצלחה היא להילחם למען אלוקים. הצלחה זה לא הפירוש, מה שאני חושב שאני עשיתי והתאמצתי והתייגעתי ותכננתי ועשיתי כל מיני פעולות כדי שבאמת הרצון של הרבי יתממש, אבל אם עשיתי ולא קרה, אז מה אני יכול לעשות? הצלחה זה הפירוש להילחם למען אלוקים. מה זה למען, למה זה להילחם למען אלוקים? להילחם למה שהרבי רוצה. הרבי רוצה שיהיה עניין של ביאס משיח צדקנו. אחרי שהרבי אמר את הנבואה, ואחרי מה שאנחנו רואים מה שקורה בעולם, ואחרי מה שאנחנו רואים מה שקורה עכשיו בעולם, שאנחנו יודעים שהכל קשור לעניין של ביאס משיח צדקנו, אנחנו אסור לנו לפספס את הרצון הזאת, במיוחד עכשיו, שהעולם כולו מבין שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, כולם מחכים לרגע הזה שיראו בפשטות, ואין הכל פה כי אתו פעלתי, לא מכל יצור כי אתו יצרתי, ואם הכל השון שמור הרבה, באה פה השם מלכי ישראל מלך, זה זמן זכאי, אנחנו כולנו צריכים לעשות את כל אשר ביכולתנו. זה זמן מיוחד כרגע, היו כבר כמה ימים, כמה עיתות רצון, אם זה היה בהייה או בעוד הזדמנויות, שאני אמר שהיה את רצון ולא עשו אותו כראוי. קשה לומר את רצון בלי להתעלם ממה שאנחנו השם ישמור, יודעים מכמה וכמה עשרות חסידים ומאות יהודים בעולם, ומאות משפחות שיש להם באופן אישי, כל אחד מהם הכאב והצער שיש לו, שנפטרים יהודים וחסידים וכו'. אבל יחד עם זה, זה רואים שהכל מוביל לאיזושהי מטרה. זה עת רצון וכולנו צריכים לנצל את זה. וכנתיים בכוח ניסון יותר, אומרנו, לא להפסיק להילחם, ללכת כל הזמן, מה שנקרא, עם הכסף המזומן הזה בידיים, עם כד אחד המרירות והצעקה של הרבי שעדיין לא הגיע משיח צדקנו, ומצד שני עם בשורת הגאולה, ותקף הוא מיד להביא את העניין של משיח צדקנו בפועל ממש, שזה אומר לזה, כמובן להיות שקועים כל פנימים, להיות שקועים בלימוד התורה כמה שיוצר, לפעול על הבית, על הסביבה, על האחים, על האחיות, לדאוג עד כמה שיותר שיהיה במשך הזמן בבית, שיהיה תמשכים בבית, ולא להפות כמובן בעניין העיקרי של לימוד ענייני גאולה המשיח, שזה בפועל יביא את ההתגלות של הרבי מלך המשיח, שיתקף ומיד ממש יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.